שלום לכולם, ברוכים השבים לסרטי חצות, פודקאסט הקולנוע שלי, אני רוי, והיום אנחנו לא עושים טופ 5, אנחנו עושים זמן ביקורת, זה הפעם בכמה זמן ככה אני אקח הפסקה מלעשות חמישיות ודבר על כמה סרטים שראיתי בתקופה האחרונה, והפעם אני מדבר על שני סרטים שיצאו בחודש, חודשיים האחרונים לקולנוע, גם בארץ וגם בחול, והפכו להיות סרטים מאוד 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 מדוברים. סרט אחד הוא סרט אימה בשם X, אותו ביים טאי ווסט. סרט אימה שהפך להיות בין רגע לסרט האימה המדובר ביותר של השנה, סרט האימה האהוב ביותר של השנה. והסרט השני הוא מלך הצפון, The Northman, אותו ביים רוברט אגרס, גם סרט שהגיע לבתי הקולנוע עם המון המון ציפיות, בעיקר בגלל העבודות הקודמות של הבמאי רוברט אגרס. אנחנו נגיע לנקודות האלה כשאני אדבר באופן ספציפי על כל סרט, אבל שני הסרטים האלה יצאו לבתי הקולנוע בארץ אחרי שעשו את הבחורה שלהם ב-EL פסטיבלים ברחבי ארצות הברית והעולם, עם ביקורות מעולות, כל אחד בז'אנר שלו. וככה אני תפסתי אותם סוף סוף בשבוע האחרון, והרגשתי שזה אחלה אחלה רגע לעצור רגע את האחלה זמן, לעצור רגע את החמישיות ולדבר על הסרטים האלה. בפרק הקודם עשיתי טופ 5 על סרטי ספיידרמן וסרטי האוסקר של 2022. אני מזכיר שאת הפודקאסט אפשר למצוא בכל הפלטפורמות, באנקור, בספוטיפיי, באפל. וגם שיש לי פודקאסט נוסף בשם שעת סיפור, אני עושה עם חברתי הטובה עדי, ושם אנחנו מדברים גם על קולנוע וגם על טלוויזיה וגם על ספרים וגם קצת על החיים עצמם ומה שביניהם. אז גם את שעת סיפור אפשר למצוא בכל הפלטפורמות כולל יוטיוב. אוקיי, נראה לי מספיק עם הקדמות, בואו נעבור לסרטים עצמם. אז הסרט הראשון עליו אני אדבר זה מלך הצפון, או The Northman כמו שהוא נקרא במקור. זהו סרטו השלישי של רוברט אגרס, אחד הבמאים הצעירים הכי מעניינים שיש להוליווד להציע. בשנת 2015 הוא ביים את סרטו הראשון, המכשפה, סרט אימה שמתרחש בניו אינגלנד, ובעצם סרט מאוד 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 מיוחד, סרט אימה מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד מפחיד. הסרט השני שלו הוא The Lighthouse, המגדלור, עם ווילם דפו ורוברט פטינסון. סרט אימה שמרגיש בווייב שלו, מזכיר בווייב שלו קצת את הסרטים ואת השפה הקולנועית של דייוויד לינץ', אבל גם לגמרי לגמרי משהו אחר ומשהו שהוא לגמרי של הבמאי של רוברט אגרס. המגדלור, אחד הסרטים האהובים עליי מהשנים האחרונות, סרט הזוי ומדהים ויפהפה. ובעצם במלך הצפון, סרטו השלישי, אגרס מחליט לעשות משהו אחר. זה לא סרט אימה, לפחות לא פרופר, זה יותר סרט אקשן, הרפתקאות, פנטזיה, סרט על ויקינגים. והסרט מספר את סיפורו של אמלט, נסיך נורדי שבעיותו נער צעיר, דוד שלו רוצח את אביו ובעצם מנסה גם לרצוח אותו, וחוטף את אמא שלו כדי בעצם להפוך להיות הוא בעצמו המלך הנורדי. בעצם אמלט צריך לברוח מהשבט שלו, אבל לא לפני שהוא נשבע שהוא יציל את אמא שלו, ינקום את מות אביו ויהרוג את הדוד המרושע. ואז אנחנו קופצים כמה שנים קדימה, את אמלט מגלם כרגע אחד השחקנים הטובים, אחד השחקנים האהובים עליי, אלכסנדר סקרסגארד. בכלל משפחת סקרסגארד היא בעיניי משפחת המלוכה של עולם הקולנוע. והוא לוחם נורדי, קלאסי, ברברי, ברוטלי, שבעצם כל עדיין רואה מול עיניו את המטרה אחת והיחידה של חייו, לחזור אל השבט שלו ולנקום את מות אביו, להציל את אמא שלו ולרצוח את הדוד שלו. אז כן, איש הצפון הוא מבחינה ז'אנרית שונה מהשני הסרטים הראשונים של רוברט אגרס הבמאי. הוא לא סרט אימה, למרות שיש רגעים שהם רגעים שכאילו לקוחים מתוך סרט אימה, הסרט ככלל הוא לא סרט אימה. למרות זאת, מי שראה את שני הסרטים הראשונים של אגרס, מי שמכיר אותו, לגמרי רואה איך זה סרט של הבמאי הזה. זה סרט שהוא לגמרי לגמרי בשפה הקולנועית של רוברט אגרס. זה קודם כל סרט יפהפה, כל האספקטים הטכניים של הסרט הזה הם פשוט מושלמים. וזה משהו שראינו גם בסרטו הראשון, המחשפה, וגם בסרטו, סליחה, וגם בסרטו השני, בעיקר בסרטו השני, המגדלור. האספקטים הטכניים, הפריימינג, הצילום, העריכה, המוזיקה, הכל מושלם. וגם הקצב של הסרט והמוזרות, מין תחושה לא נעימה כזאת, זה גם משהו שקיים בכל הסרטים שלו וגם בזה. לגמרי לגמרי רואים פה התפתחות של שפה קולנועית של במאי, לגמרי רואים פה שפה קולנועית שאומנם משתנה מסרט לסרט, אבל היא גם מאוד 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 דומה. ואני חושב שחייבים להגיד את זה לגבי מלך הצפון, זה סרט מאוד מאוד ברוטלי, זה סרט מאוד 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 אלים, מאוד מאוד גרפי, המון דם, המון איברים שנחתכים ונזרקים לכל עבר, וזה סרט מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. יש בו סצנות שאתה לא מבין מה קורה בהם, כל מיני התקדמויות הלילתיות שאתה לא גם מבין למה הן קורות עכשיו ולמה הן קורות ככה. אז הסרט עם קצב מאוד מאוד מוזר וכתיבה מאוד מאוד משונה, ואני כבר אגיע גם לדבר על התסריט של הסרט, אבל כל המסביב, כל הוויז'ואלס נגיד, הם פשוט מהממים. זה סרט שאי אפשר להוריד ממנו את העיניים. עכשיו, משתמשים בביטוי הזה הרבה בהקשר לסרטים שהם מאוד ויזואליים, מאוד יפים, אי אפשר להוריד את העיניים מהסרט. אז יש בזה כבר משהו מאוד מאוד לא מעניין במשפט הזה. אבל לגבי מלך הצפון, אני מרגיש שזה מאוד מאוד נכון. זה סרט יפהפה. אני חושב שכבר אמרתי, כל האספקטים הטכניים של הסרט הזה הם פשוט מרהיבים. סליחה, זה מעבר לצילום או לפריימינג או ל... איך שרוברט אגרס בוחר לצלם את הסרט. יש פה עיצוב תלבשות מרהיב, עיצוב תפאורה מרהיב, ובעצם גם שימוש בפלט הצבעים מאוד מאוד מעניינת. יש הרבה רגעים שסרט הזה מתרחש למשל בלילה, והסרט מקבל גוון של שחור כחול, כחול כהה לבן, וזה פשוט יש פה שימוש מאוד מאוד מעניין בצבע, ובכלל בכל מה שהמדיום הקולנועי יכול להציע מבחינת שפה ויזואלית. זה כנראה הסרט הכי יפה שראיתי השנה, לא כנראה, זה בטוח הסרט הכי הכי יפה שראיתי השנה, וממשיך להוכיח שרוברט אגרס הוא מהבמאים השפתניים ובעיניי גם הגדולים שיצאו בעשור האחרון מהוליווד, וגם ממשיך להוכיח את רוברט אגרס כאותר, כבמאי שעושה את הקולנוע שלו באופן טוטלי. זה קולנוע שהיא לא משתמע על שתי פנים, זה הקולנוע שלו לגמרי. עכשיו לחלק הפחות טוב של הסרט, מבחינת תסריט וסיפור, זה סרט מאוד דל, סרט מאוד מאוד רזה. הסיפור הוא פשוט עד כדי גיחוך. זה סיפור קלאסי שראינו כבר אלפי פעמים, של נער צעיר שבן מלוכה, שאבא שלו נרצח, ובעצם המלוכה נלקחת ממנו, והוא יוצא למסע של להפוך להיות הלוחם הכי חזק בעולם, ואז בעצם חוזר כדי לנקום את מות אביו. ראינו את זה אלפי פעמים. אין פה איזושהי בשורה חדשה מבחינת הסיפור. אבל בכל זאת אני מרגיש שהשימוש של רוברט אגרס בטרופים הכל כך ברורים האלה הוא שימוש לטובה, הוא שימוש מצוין והוא שימוש מעניין, כי הוא לא בא לכאן כדי לשכתב ולעשות איזשהו גרסה סופר משוכללת של הסיפור הזה. התסריט פה הוא לא העניין, הדיאלוגים הם לא העניין. הסרט הזה הוא סרט פיזי, הוא המסע שעובר הדמות, והמסע שאנחנו כצופים עוברים יחד עם הדמות, הוא גם כן מסע פיזי. כי זה סרט כל כך עוצמתי מבחינה ויזואלית, שהסיפור פחות מה שמשנה פה. עכשיו, בדרך כלל אני מאוד, מאוד אדם שיודע להעריך תסריט טוב. אני אוהב תסריט טוב, אני אוהב שהסיפור הוא מודק, אבל פה זה לא הפריע לי. פה זה לא הפריע לי שהתסריט הוא מעט רזה, בגלל שהרגשתי שיש כאן כל כך הרבה מעבר לרק תסריט. אני הבנתי שרוברט אגרס בחר לספר סיפור מאוד מאוד פשוט, כדי בעצם שיהיה לו יותר זמן או יותר לשים את הזרקור יותר על המסע הוויזואלי והפיזי, כמו שאמרתי, של הדמות ושל המסע הפיזי גם והוויזואלי שאנחנו כצופים עוברים, כמו שכבר אמרתי. אז כן, נכון, מבחינת תסריט, יש פה תסריט מאוד פשוט. אני לא יכול להגיד שהוא תסריט רע, הוא לא, אין פה איזה חורים גדולים בעלילה, ואין בו איזשהו, אתם יודעים, משהו שככה גורם לי להצביע עליו ולהגיד נו נו נו, אבל זה כן תסריט מאוד מאוד רזה, אין פה איזושהי התפתחות מטורפת של הדמות מהבחינה הזו של איזשהו סיפור מורכב שהוא עובר וחווה, וגם הטוויסטים הם לא ככה מרהיבים וגדולים מהחיים. אבל כן אני מרגיש שעבור הסרט הספציפי הזה, אין לי שום בעיה עם התסריט. אני מרגיש שהוא לגמרי שימש את המטרה של לספר סיפור נקמה. סיפור נקמה, ויקינגי, נורדי, ושוב, אפשר גם פשוט לשים את התסריט בצד ופשוט להסתכל על הסרט. הסרט הזה הוא כל כך יפה. כל כך מרהיב, אני באמת, אם לא ראיתם אותו עדיין, כמובן אין ספוילרים, אז אתם יכולים לגמרי להקשיב לביקורת הזאת בלי ספוילרים, כי אין ספוילרים, אבל זה אם לא אכפת לכם מברוטליות ומאלימות קשה, זה סרט שבעיניי חובה לראות רק בשביל היופי הבלתי, בלתי, בלתי, בלתי נגמר שלו. עכשיו, אני יצאתי מהסרט לגמרי מסוחרר. הוא קנה אותי לגמרי, 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 ולמרות שהרגשתי את הדלות העלילתית, זה לא הפריע לי. זה לא הפריע לי בגלל שהסרט היה כל כך, כל כך, כל כך מרהיב. וכן, שוב, רוברט אגרס משתמש בכל מה שיש למדיום הקולנועי להציע, בין אם זה במוזיקה מטורפת, בעריכה, בצילום, ובפלטת הצבעים שהוא משתמש כדי לסבוע את הסרט הזה. זה סרט עם כל כך הרבה צבעים שונים, ושוב, סרט שמראה את ההתקדמות הכל כך גדולה שלו כבמאי, ואני אישית לא יכול לחכות לסרט הבא שלו. אני חושב שהוא, לצד ארי אסטר, שהוא גם כן במאי אימה, שביים את תורשתי ומידסאמר, הם שניים מהבמאים הכי מעניינים שיצאו מהוליווד בעשור האחרון, וזה די מעניין שדווקא שניהם הם יותר במאי אימה. אני חושב שמבחינת משחק אין פה יותר מדי מה לדבר, למה שיש פה הרבה שחקנים טובים. כל אחד פה שוב, זה תפקידים הרבה יותר פיזיים, הרבה יותר תפקידים של גוף. וכן, אני פשוט אוהב את אלכסנדר סגרסגרד, מי שמגלם את אמלט, הדמות הראשית. אני חושב שהוא לגמרי עושה את מה שהוא צריך לעשות. ניקול קידמן נמצאת פה והיא לגמרי אחלה. אני דווקא רוצה לציין את אניה טיילור ג'וי. כולם כנראה מכירים אותה מגמבית המלכה, המיני סדרה של נטפליקס. אניה טיילור ג'וי התחילה את הקריירה שלה במכשפה, הסרט הראשון של רוברט אגרס, ועכשיו היא חוזרת לשתף איתו פעולה, ואני אהבתי עליה, ואהבתי על הדמות שלה, ואהבתי על מה שהיא על התפקיד שלה בחיים ובמסע של אמלט. אני חושב שאין לי יותר מה להגיד על מלך הצפון. אני כן אסכם ואגיד שבעיניי זה סגת נקמה מדממת ומרהיבה, ובמדד רוי אני חושב שהסרט הזה בקלות מקבל 4 כוכבים מתוך 5 כמובן. כן, כן, אני של הסרט הזה לגמרי, ושל רוברט אגרס לגמרי. ואגב, אם אתם בקטע של סרטים מוזרים במיוחד, הסרט הקודם שלו, המגדלור, עם רוברט פיינסון ווילם דפו, המלצה מאוד 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 חמה. אז זה מלך הצפון. נעבור לסרט הבא של הפרק, וזה איקס. בכל שנה יש את סרט אימה 2 האלה ש יוצאים והם הופכים להיות סרט האימה המדובר של השנה. השנה, הסרט הזה הוא איקס. ואיקס הוא סרטו החדש של טאי ווסט. טאי ווסט הוא במאי אימה יחסית צעיר, עובד כבר הרבה הרבה שנים בהוליווד. עוד מאמצע שנות ה-2000, הוא ביים לא מעט סרטי אימה, כנראה שהמפורסם שבהם זה The House of the Devil מ-2009, הוא ביים גם המון 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 סדרות, המון המון סדרות טלוויזיה, והוא בעצם אחרי, רגע, נו לי רק לוודא שאני לא טועה, זה הסרט, כן, הסרט הראשון, X, הסרט הראשון שלו מאז 2016, אז זה אומר הפסקה של 6 שנים, וכן, איקס הפך להיות ממש ממש בין רגע לסרט אימה המדובר והמעולל של השנה. עכשיו אני, מי שלא מכיר אותי, מי שלא יודע, אני משוגע לסרטי אימה. ממש ממש משוגע לסרטי אימה, ובכלל אימה, גם אם זה בפורמה של ספרים, סדרות, אני בעד הז'אנר, בעיקר כשהסרטי אימה האלה מגיעים מכנראה האולפן הכי טוב שיש היום בעולם, וזה A24. אולי יום אחד אני אעשה גם פרק עליהם, כי הם פשוט האולפן הכי 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 טוב. כאילו אם רואים את הסמל שלהם, יודעים שזה עומד להיות סרט איכותי. אז כן, אז איקס, סרט אימה החדש של טאי ווסט, סרט אימה החדש של A24, סרט אימה המעולל והמדובר של השנה. אז על מה איקס? אז ככה, בשנת 1979 חבורת קולנוענים צעירים נוסעת לפרברי טקסס, שם בעצם הם רוצים לצלם סרט פורנו, סרט פורנוגרפיה אומנותי, והם בעצם מזכירים בית קטן בחווה העצומה של זוג זקנים, ובוא נגיד שבשלב מסוים דברים מתחילים להסתבך, כמו שברור שיקרה בסרט אימה. עכשיו חשוב להגיד משהו לפני שנכנסים לשיחה יותר עמוקה על איקס. איקס הוא סרט אימה מיתת הז'אנר סלשרים. זה אומר סרטים כמו המנסרים מטקסס, כמו הלווין, כמו יום שישי ה-13. והסרט הזה לגמרי הוא הטייק של טאי ווסט על הסרטים האלה. זה בעצם מכתב האהבה של טאי ווסט לסרטים האלה שהוא גדל עליהם, הסרטים שהוא ראה בתור נער צעיר, הסרטים שבזכותם אני מניח, כן, הוא הפך ורצה להיות במאימה. אז זה ככה ממש המכתב האהבה שלו לסרטים האלה, וזה לגמרי מרגיש כמו סרט שנעשה לפני 40 שנה, אבל לגמרי בקטע טוב. אני לא אומר את זה בקטע רע, הסרט לא נראה מיושן, הוא נראה מבחינה אסתטית, מבחינת בחירות אומנותיות, כאילו הוא נעשה לפני 40 שנה. אז בעצם הדמות הראשית בסרט היא מקסין, אותה מגלמת מאיה גות, והיא מגיעה יחד עם החברים שלה, בעצם עוד שני שחקנים, ג'קסון ובובי לין, המפיק ויין, הבמאי והצלם ארג'יי, והבת זוג של הבמאי והצלם שעוזרת לו בכל האספקטים הטכניים, לוריין. הם כולם מגיעים לחווה הזאת בטקסס ביחד על מנת לצלם, כמו שאמרתי, סרט פורנו אומנותי. אנחנו בסוף שנות ה-70, ובעצם זוג הזקנים מזכיר להם את הבית. אמרתי כבר את כל זה, לא יודע למה אני אומר את זה שוב. אז כן, אז איקס, הגעתי לסרט הזה, אני חייב להגיד, עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות. וזו תמיד טעות. זו תמיד טעות לבוא לסרט טעון, בין אם זה ברגשות חיוביים ובין אם זה ברגשות שליליים. כי אם אתה תבוא ברגשות חיוביים, טעון חיובי לסרט, יש סיכוי רב שתתחזב. אם אתה בא טעון שלילי לסרט, אז כנראה שאתה כל הסרט תסתכל עליו במין כזה חצי עין כזאת של אני יודע שאתה לא אמור להיות סרט טוב. אז זה תמיד טעות, אני תמיד מגיע לסרטי האימה המדוברים של השנה באקסטאזה, כי עד שסרט האימה מצליח לעבור את מחסום הז'אנר ולהגיע לקהל הרחב ולמבקרים, ולהפוך בעצם להיות סרט מדובר גם מעבר לקהילת האימה, אז אני מצפה לו מאוד מאוד מאוד. ובדרך כלל לא מתאכזב אם שוב מדברים על סרטים של ארי אסטר, מיצאמר ותורשתי, או תברח ואנחנו של ג'ורדן פיל, אז אני בדרך כלל לא מתאכזב, אבל ב-X לא הייתי שלו לגמרי מההתחלה. משהו בו לא לגמרי התחבר לי. אני חושב ש... קודם כל, אני לא מעריץ גדול של סרטי סלשרים. אני נגיד לא אוהב בכלל את מנסרים מטקסס המקורי, אני חושב שהוא סרט מאוד לא טוב. את הלווין המקורי אני דווקא כן אוהב, אבל אני לא חסיד גדול של סרטי הסלשרים הקלאסיים, ככה שמלכתחילה, איך שהסרט התחיל וראיתי שהשפה הקולנועית והבחירות האומנותיות של טאי ווסט הם לגמרי הומאז' ברור לסרטי הסלשרים האלו, אז הוא כבר קצת הרחיק אותי, אבל עדיין לגמרי נתתי לו את ההזדמנות. עכשיו, הבעיה של הסרט הזה, זה שהוא ארוך מדי. הוא ארוך מדי. אני מרגיש שעד שהסרט אשכרה מתחיל להיות סרט סלשרים, לוקח הרבה מאוד 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 זמן, ואז הוא... החלק של הסרט סלשרים הוא מאוד מאוד קצר יחסית לשאר הסרט. עכשיו אני מבין ואני יודע שבסרטי אימה צריך לבנות מתח. צריך לבנות את מערכות היחסים, צריך לבנות את הדמויות כדי שיהיה לנו אכפת מהם כשהם נרצחות, צריך לבנות את, הדמויות, את האנשים הרעים, לבנות את, שוב, את המתח ואת האימה שהדמויות חוות לפני שמתחילים את הרצח, פרופר. פה זה לקח המון המון זמן, יותר מדי זמן, ופשוט עד שזה הגיע לחלק הזה כבר קצת איבדתי עניין, כי כבר מאוד מאוד מהר הבנתי מי זה כל דמות. הבנתי את המשבצת של כל דמות, הבנתי את הסיפור של כל דמות. מאוד מאוד מהר הבנתי את מערכות היחסים, מאוד מאוד מהר הבנתי, הרגשתי שטיווס בנה לי את האימה, והוא פשוט המשיך את זה עוד ועוד ועוד, עוד לפחות רבע שעה, כמעט 20 דקות שלא היה צורך בהקדמה הזאת. והגעתי כבר עייף לחלק של ה... סליחה, לחלק של הסלשרים, לחלק של הסרט עם הפרופר. אבל ברגע שזה התחיל, זה היה סרט סלשרים מן המדרגה הראשונה. ברגע שהרצח התחיל, ברגע שבסוגריים, לא בסוגריים, בקווט און קווט, הכיף התחיל, אז הכיף התחיל, וזה היה סרט סלשרים מצוין. מה שכן, X הוא פשוט לא סרט מפחיד, כי בדרך כלל סרטי סלשרים הם לא מפחידים. יש כמה רגעים מבהילים, יש כמה ג'אמפ סקרים, כמו שהם נקראים בעגה המקצועית, אבל הם לא מפחידים, הם לא מפחידים כמו שתורשתי של ארי אסטר מפחיד, או כמו שאנחנו שג'ורדן פיל מפחיד, או סרטים כאלה, סרטי אימה שפחות נשענים על רצח ועל דם ועל גור. אז סרטי אימה שהם כאלה שנשענים על גור ועל רצח ועל דם, הם פחות מפחידים מהיסוד שלהם. מבחינת כמובן גם העשייה הקולנועית שלהם. אז הסרט לא היה כזה מפחיד, חוץ משוב כמה רגעי ג'אמפ סקרס קטנים כאלה, אבל החלק של הסלשריות בסרט היה פשוט מצוין. עכשיו אני חושב שגם ההקדמה הייתה יחסית טובה, אהבתי את הדמויות, אהבתי את היחסים המורכבים, אהבתי את כל מה שקורה שם, פשוט הסרט היה יכול להיות בעיניי רבע שעה, אם לא אפילו 20 דקות קצר יותר, ואז זה היה סרט סלשרים טוב. טייט מאוד מודק שהייתי איתו ב-100% והאקסטרה הזה הוריד לי לגמרי מההנאה הכללית של הסרט. אני לגמרי יכול לראות כיצד הסרט הזה הפך להיות סרט אימה מדובר, כי טאי ווסט לגמרי שולט בחומר, הוא שולט בז'אנר האימה, הוא כבר, למרות שקראתי לו מקודם במאי צעיר, הוא כבר לא צעיר בעסק, הוא כבר פועל הרבה הרבה שנים, והוא יודע כמה טריקים, יש לו כמה טריקים בשרבול, ושוב, הוא לגמרי שוחה בחומר של ז'אנר סרטי האימה. אז הוא יודע מה הוא עושה. והסרט הזה, עשוי מצוין, הוא ממש, כמו שאמרתי, מרגיש כמו הומאז' לסרטי הסלשרים הקלאסיים, ובגלל זה הוא גם נורא נורא מעניין מבחינת המון המון בחירות, מבחינת השפה הקולנועית שלו, מבחינה ויזואלית גם יש שם המון המון בחירות מעניינות, וגם הסיפור, יש בו משהו, יש בו משהו מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד... אחר שאנחנו לא רואים בדרך כלל בסרטי אימה כאלה, ובכלל הוא לא מרגיש כמו סרט אימה שאנחנו רואים הרבה באופן כללי בשנים האחרונות. אז אני יכול לגמרי להבין איך הוא הגיע ככה משום מקום והפך להיות הסרט אימה המדובר של השנה. עכשיו אני לגמרי אהבתי אותו, אהבתי את הסרט. לא לגמרי אהבתי אותו, סליחה. אני אהבתי את הסרט, חיבבתי את הסרט, בואו נתקן. אבל לא, אני לא שותף להתלהבות הגורפת והכוללת והעצומה שיש סביב הסרט. אני חושב שיש פה שוב בעיקר בעיה של, של, של קצב של הסרט. אני חושב שהוא איטי מדי. אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, אפשר לחתוך ממנו לא מעט. אני מבין למה, אני מבין אבל למה זה לא נחתך. טאי ווסט ראה פה את, את הסיפור השלם וזה הרגיש לא נכון. אני בתור צופה באופן אישי, זה הרגיש לי ארוך מדי ולא מודק מספיק ולא לא הגעתי מספיק מהר לפואנטה. סרטי אימה בעיניי כאלה, סרטי אימה סלשרים, גורים, סרטי אימה שמסתמכים בעיקר, כמו שאמרתי, על עריפת האיברים ודם, צריכים להיות בעיניי מקסימום שעה וחצי. מקסימום. אבל שוב, זו דעה אישית שלי. אבל כן, אם אתם אוהבים סרטי אימה, ואם אתם אוהבים סרטי סלשרים בעיקר, אז אתם חייבים לראות את הסרט הזה, גם כדי, בעיקר כדי שיהיה לכם את הדעה האישית שלכם על, על, על סרט האימה המדובר של השנה. בכלל, אני חושב שאנחנו, מי שאוהב סרטי אימה, חייב לעצמו לראות את הסרט, את הסרטי אימה המדוברים של השנה, כי אין הרבה כאלה. אז זה די קל, די קל לתפוס אותם. אני כן אגיד שמאוד מאוד אהבתי את מאיה גות' בתפקיד הראשי, כמו שאמרתי, היא מגלמת את הדמות הראשית מקסין, אני חושב שהיא הייתה ממש 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 טובה, ואני חושב שגם בסרט הזה יש טוויסט מאוד 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 מגניב בסוף, שלגמרי לגמרי לא ציפיתי לו, ויש בו בכלל איזשהו מין משהו שחוזר על עצמו לאורך כל הסרט, שהוא ככה, לגמרי מוסיף עוד ככה צבע אחר לסרט. אני חושב שאם לסיכום הייתי אומר שזה סרט אימה סלשרים אפקטיבי, לא רע בכלל, שהיה צריך להיות קצר יותר. ואני חושב שבסופו של דבר הייתי נותן לו 3 כוכבים מתוך 5. אני חושב שזה הציון הנכון עבורו. אפילו 3.5 ביום טוב, כמו שמלך הצפון גם יכול להיות 4.5 ביום טוב, אם אני מחליט להיות ככה, אתם יודעים, נדיב. ואלו שני הסרטים שלנו לזמן ביקורת השבועי הזה, מלך הצפון ו-X, אני מקווה שנהנתם, אם כן, אתם מוזמנים אם בא לכם לדרג את הפודקאסט או להירשם אליו, לא משנה איפה אתם שומעים, בספוטיפיי או באפל, אתם יכולים גם לא, אתם יכולים סתם להמשיך להאזין, זה גם כיף, אני עושה את זה בשביל הכיף שלי. מזכיר לכם שוב על הפודקאסט השני שלי, שעת סיפור, ואני חושב שזה רגע מצוין להגיד לכם ביי ביי, שיהיה לכם יום מקסים, תשמרו על עצמכם, וזהו.